רגע לצופים, שלום הרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הזמן רץ, הנה הגענו כבר, מחליפים ספר, מחליפים קידומת, הגענו לספר שמות, פרשת שמות. אגב, מה מהות חלוקה לספרים של התורה? אנחנו יודעים שאת הפרשות, את הפרקים, זה חלוק, והפרשות בוודאי, זה חלוקה נוצרית. אבל החלוקה של ספרים, מתי היא נולדת?
כלומר, כמו שאמרת בצדק, החלוקה לפרקים לעומת החלוקה לפרשיות היא חלוקה נוצרית, וחלוקת הפסוקים היא גם חלוקה יהודית. הספרים לעומת זה, זה מאוד עתיק. כלומר, אנחנו גם רואים שבהלכות ספר תורה, אנחנו מניחים ארבע שורות ריקות בין כל ספר וספר. אם כן, זאת חלוקה פנימית של היהדות. מאוד מעניין לראות, למשל, השם הקדום של ספר שמות. מובא באחד הספרים הקדומים של הגאונים, שספר שמות נקרא בשם ספר שני. ואני תמיד שאלתי את עצמי, מדוע לקרוא לו ספר שני? הרי זה ברור שזה לא בישהו במקום השני, כי אם כך היינו צריכים לקרוא לויקרא ספר שלישי, ולא מצאנו ביטוי כזה. ספר שני, אני מבין שספר שמות הוא ספר בראשית השני.
כי מה, עכשיו הוא עוסק בעם ישראל בפרט. כלומר, העיסוק שלו הוא עם ישראל, לא האוניברסל.
כלומר, הוא חוזר על כל המהלך של הבריאה דרך עם ישראל. אבל בסופו של דבר זה אותו המהלך, אותו מהלך שהוא ממעלה למטה, שבו אנחנו רואים את הבורא פועל בעולמו, אותו מהלך שכנראה הביא למספר כישלונות גם באנושות, צריך להתחדש בתוך האומה הישראלית כדי להצליח איפה שהאנושות נכשלה.
מה שאומרים, המטאפורה של עם ישראל, אז קודם כל ספר בראשית עוסק בעיקר ביוניברס, ביקום, באנושות, הוא כבר נוגע בעם ישראל.
כן, בחירת עדיין... ישראל מתוך האנושות.
אבל עדיין זה לא עם. כלומר, אנחנו מתעסקים לא באחים.
אנחנו פותחים עכשיו את ההיסטוריה של הכלל.
של הכלל. ואת ההיסטוריה של הכלל אנחנו פותחים בעצם בשעבוד מצרים. זאת אומרת, דבר שנרמז לנו בעבר. תקופה ארוכה עוברת בין יוסף לבין המלך פרעה שלא ידע את יוסף. למה לא מספרים לנו מה קורה שם?
זה בכלל, דבר מאוד מעניין שלא מספרים בכלל. במצרים לא מספרים. מצרים מוחקת את הזהות. אם אתה רואה, יש איזה מוטיב שחוזר כל הזמן לפרשה, זה מוטיב השמות. מתחילים בהתחלה בשמות, ואלה שמות בני ישראל. אז יש שמות, יעקב, ראובן, שמעון, לוי, כל אחד בא עם האישיות שלו. וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ואז ובני ישראל, כבר לא אומרים את השמות. אחר כך יש שיעבוד, וכאשר מופיע הגואל, משה, בכלל הוא מוזכר השם שלו, וילך איש מבית לוי. ויקח את בת לוי, ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור, ותצצב אחותו, ויגדל הילד. כלומר, יש מחיקה של השמות. גם אפילו פרעו איננו מוזכר בשמו. כלומר, מתכונתה כנראה של התרבות המצרית, שהיא מבטלת את הזהות האישית. על רקע זה ניתן להבין אותו מדרש מפורסם, שמספר שמה שהוציא את ישראל ממצרים, זה שהם לא שינו את שמותם. כלומר, בתוך עולם מחוסר שם, מחוסר זהות, נשאר הזכר של הזהות. אפשר לומר, התקופה הארוכה הזאת של השיעבוד, התקופה הזאת שהתורה לא מדברת עליה, היא התקופה שבה לא מדברים. זו התקופה שבה נמחקים.
מבחינת זהות אישית, הזהות של עם ישראל, הוא נטמע בתוך ה... הוא כמעט נטמע בתוך המצרים?
הוא נטמע בהיעדר שם. הרי זה בדיוק
נראה את העבד. אבל מה מהות של היעדר שם? אוקיי, יש היעדר, אתה אומר, הרב, אתה אומר, היעדר שם.
כן.
אין שמות. אבל מה, הרי ברור שעומד מאחורי איזה תפיסה. מה התפיסה המצרית לגבי היעדר שמות?
התפיסה המצרית היא שאין דבר כזה רצון בעולם. כלומר, העולם נתון, אפשר לומר, לחוקיות ברזל, חוקיות של הטבע.
דטרמיניזם.
דטרמיניזם. ולא עוד, אלא שגם האלים הם חלק מן המשחק הזה. כלומר, האלים אינם בעצם אלא בובות. הם ביטויים אלהיים של הטבע עצמו. ולכן במערכת המצרית יש מקום למערך הפוליטי הכולל, לכלכלה, העבדים, ההיררכיה. אבל מי האישיות שעומדת בראש הפירמידה, גם זה אפילו לא יודעים. פרעו זה הכינוי של הפונקציה, זה לא השם הפרטי שלו.
אז דווקא היהדות פה זה מהלך מעניין. אנחנו בדרך כלל תופסים את עצמנו כיהודי צריך את המניין, יהודי צריך את הכלל, יהודי צריך את החברה. אבל בעצם אתה אומר, היהדות גם מסמלת לעומת המצריות את האינדיבידואליזם. כי כשיש לך שם, יש לך אני, יש לך עולם משלך של אדם.
יש לך אני ולא עוד, אלא אפילו הכלל הוא גם סוג של אינדיבידואל, גם לכלל יש שם. כן? ולכן אפילו בעל כורחו פרעה נותן שם לבני ישראל, הנה עם בני ישראל. אבל הוא כבר לא קורא להם בשמם, אלא הוא קורא להם העם. והיציאה ממצרים זה לצאת מלהיות סתם עם, לחזור להיות בני ישראל, קרויים על שם האב הראשון שלנו, כלומר השלישי שלנו, עלו יעקב שהוא ישראל. מתוך כך אתה יכול למלא תפקיד בהיסטוריה של מי שנותן שם לבורא. כשמשה למשל פוגש את הקדוש ברוך הוא בסנה, השאלה המטרידה אותו ביותר זה, אם ישאלו אותי מה השם שלך, מה אני אגיד להם? ותמיד, וכאן מתחילה סגה שלמה של גילויי השמות האלוהיים, יהיה אשר יהיה,
סתם יהיה, שם הוויה. זה אחד השמות העוצמתיים ביותר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, יהיה אשר יהיה. זה בעצם אמירה פנתאיסטית כזאת, שאני כולל את הכל.
השאלה אם הפירוש יהיה אשר יהיה, אתה יודע שבספרות היהודית לדורותיה עסקו בזה הרבה, יש פרשניות פילוסופיות, קבליות וכדומה. אבל בואו נלך על דרך ההבנה הפשוטה, אתה יודע, איך אומרים, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. כשאתה אומר, יהיה מה שיהיה, הכוונה לא משנה. אז אהיה אשר אהיה, זה כאילו בא לומר, אתה רוצה לדעת מה השם שלי, אהיה אשר אהיה. הכל משתנה לפי הנסיבות. לכן גם המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לפי מעשיי אני נקרא. כשאני נוהג במידת הדין, אני נקרא אלוהים. כשאני ברחמים, אני נקרא בשם הוויה וכדומה.
עכשיו, הנה, אז אנחנו מגיעים לעם ישראל. מדוע בעצם עם ישראל משועבד? זאת אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים את הלחץ של פרעה ושל המצרים מעם גדול שיכול להתקומם נגדם. זה נתפס הגיוני בראייה גיאופוליטית. אבל מה קורה במתה, באמת בשנים האלה, שאנחנו לא יודעים מה קורה לעם ישראל, שהוא מהווה איום. כי הרי אין לו עדיין, הוא עדיין לא עם. אין לו מערכת חוקים דתית. הוא עדיין לא גיבש לעצמו מערכת חוקים דתית. ובסך הכל הרי אנחנו כבר למדנו מזמן יוסף שהעם הזה יכול להיטמע בתוך המצרים, אז מה הסכנה הגדולה בו? איפה זה מופיע?
כלומר, אנחנו מבינים, כן, שיש אינטואיציה מאוד מעמיקה לפרעה. זאת אומרת, פרעה הוא לא סתם אדם שירא מפני יריב פוליטי. הרי יש כל מיני דרכים להתגבר על יריבים פוליטיים. אלא יש איזו הבחנה בכך שמדובר באומה שעשויה להיות ראש החץ של האנושות. הרי באותם הימים, מצרים, הלא היא הפסגה של התרבות האנושית, פרעה עומד בראש הפירמידה הזאת, בכל המובנים של המילה פירמידה, ואם כך, הוא רואה בעם ישראל מי שמאיים על העמדה הזאת, על מצרים בתור מי שמובילה את התרבות האנושית. משום כך, אפשר להבין גם את הגזרה הנוראה של כל הבן הילוד, היורה תשליחו, וכל הבת תחיון. נעשה פה חשבון, בעצם הגזרה היא כפולה. כל הבן הילוד, היורה תשליחו, כדי שלא יהיה זכר לאומה. וכל הבת תחיון, אז למי תלכנה הבנות האלה? הם תימסרנה למצרים. ואז הוולדות שיוולדו מזה, מה יהיו? אנחנו נאמר בקצת אנכרוניזם, אבל הילדים יהיו יהודים לפי ההלכה ומצרים לפי הזהות. בעצם המטרה היא כאן להפוך את מצרים לעם סגולה, להשתלט על כוח ההפריה של האנושות שפרעה מאבחן בעם ישראל, הוא רוצה לקחת את זה למצרים. וזה כנראה הסיבה של היריבות. כלומר, פרעה מבין שבלי ישראל חסר לי מצרים משהו. ועם ישראל, מצרים נמצאת בסכנה.
אז זה סוג אחר של אנטישמיות, כי אני התרגלתי לראות בסיפור של מצרים, בסיפור של פרעה, איזה מטאפורה שתלך לאורך ההיסטוריה לגבי השנאת העמים לישראל. הנה כבר, שהעם ישראל עוד לא עם בכלל, כי אתה לא יכול לקרוא לו עם לקבוצות של שבטים שהתגבשו. ובכל זאת נוצרת כלפם שנאה אדירה שתלווה אותם לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו מכירים אותה. פה אתה בעצם אומר משהו אחר. זה לא שפרעה שונא אותם ומאיימים והוא רוצה להשמיד אותם. הוא רוצה בעצם, לפי מה שאתה אומר, הוא רוצה להתחבר בהם, הוא רוצה לקחת את הסגולות שלהם לתוך המצרית.
אין שום ספק שזה גם הסיבה הפנימית של האנטישמיות לכל דורותיה. אפילו האנטישמיות הגרמנית, שהייתה קשה ביותר ובוודאי לא רצתה שהעם ישראל יטמע בקרבה, אבל היטלר עם מחשמו באמת אמר שאי אפשר שיהיו שני עמי סגולה. כלומר, הוא רואה בעם ישראל את התחרות לגרמניות.
לפגניזם הפראי.
לפגניזם האידיאולוגי אפילו הייתי אומר.
כן. אז מעניין, אם אני אקח את זה למקום, להעביר לצופים, לעצמי, מקום של פשטנות, זה בעצם המשיכה בצמה, שהילד מושך לילדה בצמה בגיל צעיר, מתוך איזה חיבה מוסתרת. זאת אומרת, בכל אנטישמיות יש איזה סוג של רצון להיות מחובר לעם ישראל?
נאמר ככה, אם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שאני גם מסוגל בבוא הזמן לאהוב אותך.
זה מאוד מעניין, הנקודת הפיכה. והנה, אנחנו פה מגיעים לעוד נקודת הפיכה. כי פה נכנסנו לתמונה משה רבנו. בעצם האדם ומשה ממשה לא קם כמשה, אבל האדם שבעצם... ובעצם הוא היוצר של עם ישראל, לא היוצר הבורא האלוקי, אלא היוצר האנושי, הגריבלדי, סליחה, שאני מוריד ממשה, אבל הוא יוצר את עם ישראל.
נגיד, הוא הגואל של עם ישראל. כלומר, זה בדיוק תמיד השאלה שמלווה את כל הסיפור של החיים של משה, האם האומה שאותה הוא מוציא ממצרים, אותה הוא מוליך במדבר, האם האומה הזאת זו האומה שלו? כלומר, האם היהודי מוגדר בתור תלמידו של משה, ואז תהיה לנו בעצם הגדרה דתית בסופו של דבר, או שמה ההגדרה של בני ישראל היא בני אברהם, יצחק ויעקב, ואז משה רק מצטרף אל זהות לאומית, שדווקא הוא צריך לקנות את זכות השייכות שלו אליה, הרי הוא גדל מחוץ לה. כן, ואנחנו רואים למשל גם במעשה העגל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא נעשה ממך עם חדש. הוא אומר, אבל הם בני אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, זה לא כל כך פשוט, מי הוא המשה הזה, ומדוע התורה כל כך העריכה בסיפור של חייו.
הוא קיבל את הסיפור יותר ארוך מלאברהם, יצחק ויעקב, אין ספק, אבל עדיין הוא לא, אתה יכול לחשוב, בן אדם מן הצד, אז איך משה לא נכנס לכלל האבות? בוודאי תפקידו כמכונן של העם הזה הוא עצום, יותר אפילו משל חלק מהאבות, ברמה לא רק הפרקטית, גם ברמה הרוחנית.
האמת היא שהשאלה הזאת, אני חושב שמשה שאל את עצמו, את השאלה הזאת, זאת אומרת, כשבסנה הקדוש ברוך הוא נותן לו תפקיד כפול, ישלח אחי אל פרעה והוצא את בני ישראל מארץ מצרים. אם אתה נשלח אל מישהו, סימן שאתה לא אותו מישהו. כלומר, אם משה נשלח אל פרעה, סימן שהוא לא מצרי, הוא בצד העברי. אבל אם הוא מוציא את בני ישראל ממצרים, הוא חייב להיות חיצוני להם, אז הוא צריך להיות מצרי. אז התגובה של משה היא, מי אנוכי?
אז מי הוא משה?
כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים. באמת, מי הוא משה? זאת שאלה ענקית. הייתי אומר כך, כשמשה גדל, והגדל משה, אנחנו רואים אדם שיודע על עצמו שני דברים. הוא יודע שהוא הבן המאומץ של פרעה מלך מצרים, ושהוא עשוי בבוא הזמן להיות הפרעה הבא, לרשת את תפקידו. בעצם הוא רואה את עצמו בתור מי שיכול להמשיך להוביל את האנושות דרך מצרים. באותה מידה הוא גם יודע על עצמו שהוא הבן של עמרם, שהוא הראש של שבט לוי, שהוא ראש שבטי ישראל, ושהוא עשוי בבוא הזמן להיות העומד בראש האומה הישראלית. ואז יש לו צורך בבחירה לאיזו היסטוריה הוא יהיה שייך. וכאן נאמר במפורש, ויגדל משה ויצא אל אחיו. והנה מי הם אחיו? רבי אברהם בן עזרא אומר, אחיו המצרים. הרמב"ן אומר, אחיו בני ישראל. ומה הייתה האמת? נראה לי שמשה הלך לבדוק אם הלכה כאבן עזרא או כרמב"ן.
הוא בודק את התחושה.
הוא הלך לבדוק מי הם אחיו. והיה הרבה סבלותם. גם פה אתה יכול להבין את זה בשני אופנים. והיה הרבה סבלותם, הלך לבדוק שהעבודה נעשית. או הלך לבדוק, לראות מה הם סובלים. אפשר להבין את זה בשני הכיוונים. הרי רש"י אומר לנו שמשה גדל והיה ראש ביתו, מינה הוא פרעה על ביתו. מינה את משה בתור בעצם ראש ממשלת מצרים. כלומר, הוא אדם שממלא פונקציה כפולה, והוא הלך לבדוק מי הוא. וירא איש מצרי, מכה איש עברי. כשהוא רואה שהמצרי מכה את דרייפוס, אז הוא אומר, מאחיו. הוא מחליט להזדהות עם המוכה.
אבל אפשר שנאמר שאולי משה הוא הומניסט כזה גדול, שעצם ההכאה, עצם האי צדק שבאדם נוגש, מכה עבד, זה מה שמעורר אצלו את הפעולה. בלי עדיין, בלי הזדהות.
יצטרך מאוד, אבל כשאנחנו אומרים, אם ככה כתוב, היה צריך להגיד, וירא איש מכה איש, איש מצרי, מכה איש עברי, רוצים להראות שמשה ראה דרך המצרי הזה את כל מצרים, דרך העברי הזה את כל העברים. זאת אומרת, התמונה הזאת, אומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים, הוא ראה בקונפליקט הזה בעצם מה שמתרחש בין מצרים כולה לבין ישראל כולו. ואז הוא החליט שהוא מזדהה עם האומה המשועבדת. נאמר ככה, ההזדהות הזאת היא לא כל כך פשוטה, זאת אומרת, הרומנטיקה, הייתי אומר, זהר בורגנית, אפשר לומר, של מי שמזדהה עם המדוכאים עלי אדמות, היא צריכה בדיקה. הרי אחרי שמשה הקים את ההסתדרות הציונית, למחרת הוא רואה שיש בעיות בתוך המפלגות.
אכן נודע הדבר.
אכן נודע הדבר.
אני חושב נגיע לזה. אני בכל זאת רוצה עדיין להישאר רגע ברמה הסמלית. בעצם משה עושה מהלך הפוך ליוסף. אם יוסף מגיע מאזור חברון, דרך דוטנה, מגיע למצרים והופך להיות נגיד, כלומר עושה את המהלך האוניברסלי של
השתלבות לא במצרים?
כן, לא אגיד היהודי זיס, כן? גמר רע, ויוסף בסופו של דבר גמר עדיין טוב. אבל הוא דוד יצחק אברבור, הוא היהודי החצר, האוניברסלי. משה מתחיל בחצר המלכות. כלומר, אנחנו לא נותנים מספיק דגש, גם כשאנחנו לומדים את זה עם הילדים שלנו, וגם, אני חושב שגם הפרשנות לא נותנת מספיק דגש לעובדה שהם, וזה דווקא פרשנות מאוחרת יותר, חילונית וביקורתית, מדברת על זה. בעצם משה הוא חלק מבית המלוכה המצרי.
כן, כפי שאתה אומר בצדק בשם המהר"ל מפראג, שמשה צריך לגדול בבית פרעה, ויש לזה סיבה מאוד מעמיקה, כי צריך שגאולת ישראל תהיה מתוך מצרים. הרי הגאולה נקראת במהלך שאנחנו לומדים עליו עכשיו נקרא יציאת מצרים. אז צריך לקרוא לזה יציאת ישראל, או היציאה ממצרים. כאן נרמז בביטוי המסורתי הזה שמצרים הם אלה שיוצאים. יש ניצוצות של קדושה שצריכים להתלוות אל האומה הישראלית. לכן אמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כלומר, המהלך שפתח אותו יוסף, משה מסיימו. כלומר, הוא מתחיל בדיוק מהנקודה ההפוכה, כשהוא בא מתוך מעמקי המצריות, כדי להוציא את ישראל ממצרים. בדיוק כמו שהרצל ביציאת אירופה גדל על ברכי התרבות המערבית, שממנה הוא בא להוציא את ישראל. כלומר, משם הוא לומד את מדעי המדינה. נראה לי שגם זה בדיוק מה שקורה למשה.
וזה מתחבר גם לתפיסות מודרניות לגבי אבנגרד. זאת אומרת, בדרך כלל אתה רואה שמי שמוביל את המהפכות הגדולות בהיסטוריה, זה לא העבד חלק מהעבדים. תמיד זה יהיה מישהו שמגיע ממקום אחר, מאיזשהו מקום שהוא יכול להתבונן מהצד, ומשה מתבונן מהצד.
אכן, תראה, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה ואומר לו, לך תוציא את בני ישראל, הוא אומר, תשמע, אני לא מתאים, אולי תשלח מישהו אחר, שלח נביא, תשלח מי שאתה רגיל לשלוח, ומזהים במסורת שהוא חושב על אהרון אחיו. אהרון גדל בתוך האומה, בתוך בית המדרש, הוא מדבר בשפה שלהם, אני באתי מבחוץ, הם לא יזדהו איתי. וכאן אנחנו רואים ביטוי חריף ביותר, מפתיע אפילו, ויחר אף השם במשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול כועס על משה. איך אתה מבקש ממני להביא גאולה על ידי אדם שבא מבפנים? אתה צריך להיות מבחוץ. הרי מה נאמר על אהרון? ידעתי, עלו אהרון אחיך הלוי. ידעתי כי דבר ידבר הוא. מה פירוש דבר ידבר הוא? בבית המדרש הפנימי של היהדות, פיתחו דבר שהוא קצת בעייתי, האמונה בגאולה. מאמינים שבבוא הזמן ניגאל, ולכן אהרון יושב בין בני ישראל, ואומר להם, אל תדאגו.
בוא לא נעלה בחומה, זה יקרה.
בבוא הזמן זה יקרה. מהשמה. דבר ידבר הוא. צריך מישהו שיש לו כוח לחשוב במונחים פוליטיים, מדעי המדינה, את זה לומדים במצרים. אלא מה? משה כנראה הרגיש שהוא זקוק לגושפנקה מן המסורת הלאומית. אז לכן אמר לו, הנה יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. יש בצל בני ישראל, אחד הרבנים, הוא דווקא מסכים למהלך הבן גוריוניסטי שלך. הרב קוק איתך, אתה יכול ללכת.
כן, אבל הוא ממש בא מבחוץ, והנה עכשיו נחזור למקום הזה. אחרי שראינו, אתה אומר, משה מתחיל להזדהות עם אחיו, כשהוא רואה את הנוגס המצרי, מכה את דרייפוס. אבל למחרת, הוא רואה...
הוא מקים את ההסתדרות הציונית,
והוא רואה... הוא מכה את אמסלם.
בוודאי.
כשהוא...
ועוד זה עוד טוב, כי זה שני שמות ספרדיים.
כן, אני בכוונה, אבל אני אמרתי, אתה אמרת דרייפוס. בקיצור, הוא מתערב, הוא מנסה... הוא מנסה להפריד, כאילו ההיסטוריה, באותה מידה שההיסטוריה העברית...
הוא חוטף את הסתירה של החיים שלו.
והסתירה שאנחנו מכירים אותה, ואחרי זה פרשנים באמת ידברו עליה. הוא אומר לו, אל תתערב, אנחנו יודעים מה אתה עשית, אנחנו ראינו אותך אתמול, תרגיע, אל תתערב לנו.
כן, ואז אומרים לו, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? שאלה מאוד מוזרה, משה הרי הוא סך הכל נסיך במצרים. איך אפשר שעבדים יגידו לו, מי שמך לאיש? פרעה שם אותי לאיש. אלא הכוונה שברגע שמשה החליט שהוא כבר לא שייך למצרים, אז הוא כבר לא תחת החסות של פרעה. הוא צריך לקנות את מעמדו בתוך העם היהודי. וכאן יש לו בעיות. אומר משה, אכן נודע הדבר. מה נודע הדבר? רש"י מביא שם פירוש מאוד מעניין. עכשיו נודע לי מדוע זה טוב שהם משועבדים. כלומר, אנחנו עברנו לאיזה מהלך שבו משה חוזר בו מן הרעיון שלו, מן הרצון שלו לגאול את עם ישראל. אותו רצון שבא לו בהתחלה מסיבות מוסריות, לא מסיבות של התגלות נבואית.
ובאמת, ובמדרש, שרש"י מבסס את דבריו, מדובר על דלתואין, פתאום מזכירים שבימי דוד היו נהרגים במלחמה, כי עבריים היו מוסרים אחד על השני, ובימי אחאב, דלתורית, ובימי אחאב, שזה אנחנו, אין מלך נורא ממנו.
עובד עבודה זרה.
עובד עבודה זרה, ואין המלחמות מצליחות, אליהו הנביא רץ לפני המרכבה שלו, כי אין מסירה, כלומר, הערך הזה שיש פה
הסולידריות.
ביקורת קשה בדברים שאומר משה, ואנחנו נפגוש את זה במהלך ההיסטוריה וגם בספר שמות, ביקורת קשה מאוד על העם הזה, זה בג רציני בעם.
תמיד השאלה היא באמת, האם העבד משועבד בגלל העוול, או בגלל שעדיף שיהיה משועבד?
אוקיי, יש בו משהו עבדותי מלכתחילה.
זאת השאלה, ולכן משה באותו שלב מחליט בעצם אומנם לעזוב את מצרים, אבל גם לעזוב את עם ישראל, הוא פונה לארץ מדיין. והוא רואה את צאן יתרו, הוא מתחבר אל האישיות הרוחנית של המקום ההוא, וייתכן שהוא רוצה להקים שם אולי אומה אחרת מכוחו של אברהם אבינו. בני מדיין, הרי הם מבני כתורה. איך כתוב שם? וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. רשי, שוב, אומר, מאברהם אבינו, מיעקב אבינו למד, שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. זאת אומרת שאותה פרשה שבה יעקב ורחל מקימים את עם ישראל, משה רוצה להקים אולי עם חדש עם ציפור.
וזה רעיון אדיר ומהפכני, שקשה הרבה, היום אולי קשה לדבר עליו, אבל משה לומד רבות מיתרו כהן מדיין שהוא מאמין.
הוא מוסר לו את המסורת השמית. בעצם, יתרו הוא בעצם נציג נאמן של בית מדרשו של אברהם אבינו. ואפשר לומר שדרך יתרו לומד משה לחזור אל השורשים שלו. למרות שכנראה לא חסרו לו שורשים כבר במצרים, הוא למד מאמרם אביו. אבל הייתה האופציה המצרית, האופציה העברית הכזבה. אז צריך מישהו שיקח חסות על משה.
או שזה מתחבר לרעיון של האוונגרד שחייב לבוא מבחוץ, האינטלקטואל שבא מלמעלה. הוא גדל בבית פרעה, שם הוא לומד את הלכות המלוכה, ואת תפיסת האלוקות, השמית, המונותואיזם, בסופו של דבר הוא לומד...
ממישהו קרוב לבית.
כן, קרוב משפחה. קרוב משפחה רחוק היסטורית, אבל הוא לומד, הוא מתחתן עם ביתו.
אני יודע שהמדרש מלמד אותנו שאת שם המפורש, משה למד מפי יתרו. כן, הרי מדרש ידוע שהמטה שהיה למשה, שעליו היה כתוב שם המפורש, זה בעצם היה עץ בגינתו של יתרו. והוא אמר, מי שיוכל לעקור את העץ הזה, יישא את ביתי לאישה. כולם ניסו, לא הצליחו, בא משה עקר את העץ, נהיה המטה, והיה עליו כתוב שם המפורש. כלומר, אנחנו רואים שידיעה פנימית מאוד של היהדות, מהו שמו של הבורא, את זה משה מקבל מבחוץ. וביום מן הימים, במראה הסנה, יש לו הפתעה. הרי הסנה, בסנה הקדוש ברוך הוא מודיע לו, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה האמירה הזאת? וכי לא ידענו שבני ישראל הם במצרים? אלא מי הוא עמי זה מי שבמצרים, לא מי שחשבת, לא מדיין.
לא מדיין.
לא כל האופציות האחרות
שלנו. למרות אכן הודע הדבר.
בדיוק.
אז רגע.
ואז נשאלת השאלה, אז למה באמת יש בן דעה לתורין? אומר, עוני עמי, כלומר, אין עני אלא בדעת, אשר במצרים. זה מצרים שעשתה להם את זה. איך כמו שאומרים פרשת כי תבוא, ויראו אותנו המצרים. הרב קוק היה מסביר, מה זה ויראו אותנו? הם עשו אותנו רעים. רק תוציא אותה משם.
אז אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע, כי זה נושא שמאוד מאוד מציק. אכן נודע הדבר, אתה יודע, שלוש מילים, אבל למה אז ההזכור הוא בימי דוד, מזכירים את ימי דוד. ימי דוד אין מצרים, אין נוגס חיצוני. יש עניין פנימי, ובכל זאת מזכירים את המקום הזה, את הבעיה הזאת שיש לעם ישראל, את המסירה אחד על השני.
כן, כנראה, מה המסירה בימי דוד? הרי מה פתאום שחייל ימסור על חייל אחר? מדובר על גיבוש השבטים. כלומר, דוד הוא המאחד את הזהות הישראלית. עוד בימי שאול עדיין יש הבחנה מאוד מאוד ברורה בין השבטים. כל שבט פועל כאילו מדינה בזר אנפין.
אוטונומיה עצמאית.
אוטונומיה עצמאית, ולכן הוא גם מרגיש שהשבט האחר הוא זר לו. זה בעצם כבן לאומה אחרת. אז דוד צריך לעבוד בדיוק על החוליה הזאת. הוא צוואר הבקבוק של המעבר מן השבטיות לאחדות.
איך אנחנו מנצחים את אכן נודע הדבר, הרב? לפני, אנחנו הרי נמשיך כמובן בסיפורו של משה ונרחיב, יש לנו את כל ספר שמו ובכלל, כל התורה, אבל בנושא הזה, הבאג במערכת, שיכול להיות שזה חלק מהגדולה שלנו, כי ברור שבכישלון יש גם את נקודת היתרון, איך מנצחים את זה?
אין לך משהו. המהר"ל מפראג אומר שכל אומה בוחרת לה לאלוהות את מה שהיא מרגישה שהוא לחלקה. למשל, אם אנחנו ניקח באופן סטריאוטיפי קצת, אבל אני חושב אמיתי בכל זאת, העמים האירופאים, צאצאי הרומאים והגרמנים, השבטים הגרמנים, שערבו בשפיכות דמים, כשהם רצו לחזור בתשובה מזה, קיבלו על עצמם דת שמזהה את אלוהים עם האהבה. הנצרות. בעוד שעמי המזרח, שאצלם הבעיה הייתה יותר של גזל והריות, של יצריות יתרה, כשהחליטו לחזור בתשובה מזה, אז נהיו רגישים לדת של מידת הדין. בערבית המילה דין פירושה דת.
וקשה,
קשה בצניעות, קשה חותכת את היד של הגנבים. זאת אומרת שכל אחד פונה אל מה שמשלים את החיסרון שלו. כיוון שהאומה הישראלית נועדה להיות דת של אחדות, השם אלוהינו השם אחד, אז צריך כדי שנהיה רגישים לאחדות, שנכיר את טעמו של הפירוד. ואז הפירוד הוא מביא אותנו בסופו של דבר, דווקא מפני ההגזמה שלו, הקיצוניות שלו, דווקא אל ההשלמה הדיאלקטית של מה שאין בו, אל האחדות.
והדיאלקטיקה זה החיבור הגדול למשה רבנו, שמשה רבנו, כדי להיות משה רבנו, צריך לעבור בחצר הפיגולים של המלך פרו.
הוא צריך להכריע בהיסטוריה
לאן להיכנס, שיהיה. לעבור למדיין, וזה בעצם התשתית, פרשת שמות בעצם תשתית למנהיגות הגדולה של משה, ולהבנה הזאת הדיאלקטית, המורכבות. אתה לא יכול להתחיל בעצם להיות משה אם אתה חלק מהעבדים שנמצאים
שם. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין, אמרו רבותינו. אתה צריך לבוא מבחוץ, להסתכל על עצמך מבחוץ כדי להיגאל.
הרב אורי שרקי, אני מאוד מאוד מודה לך, ולכם הצופים, אני מקווה שהשכלתם, אני השכלתי, למדתי, וכדאי להעמיק ולקרוא בפרשה. נתפגש בפרשה הבאה. תודה רבה.
שלום וברכה.
שלום וברכה.